גם בראייה עמוד 70 התחלנו לראות שהאמונה היא עצם נקודת החיים. היא עצם הרצון האלוקי שאנחנו נהיה חיים. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה, זה גורם לנו להיות. הנקודה הזו היא נקודת החיים שלנו, זה מה שמחיה אותנו. זה מה שחיה אותנו ברגע שבכלל נוצרנו, וזה מה שמחיה אותנו כל רגע. את למה כל אחד מאיתנו חי כל רגע? כי השם רוצה שאני אחי. אז הנקודה הזו היא נקודת החיבור עם רצון השם, עם ריבונו של עולם. אז האמונה היא לא איזה פלסוף אינטלקטואלי. היא גם לא איזה רגשנות, וואי, איך אני מתרגש ממש. האמונה היא עצם נקודת החיים שלה. זאת אומרת, מי שחי הוא מאמין. וגם להפך. מי שמאמין חווה תחושת חיים מלאה. ככל שהוא מאמין יותר, הוא חי יותר. שמישהו לא מאמין, או לא מרגיש חי, הוא כל הזמן במצוקה, הוא כל הזמן מחפש איזה סוג של תחליפי חיים. חופש לעצמו איזה, איזה, להרגיש חי. כל זה ראינו עד עכשיו. אז האמונה, אומר הרב, אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשם. שצריך להדריך אותה בתכונתה. זאת אומרת, האמונה היא לא איזה שכל, או איזה רגש, או איזה כל מיני תכונות שיש לנו, כלים שקיבלנו. יש לנו גוף, ושכל, ורגש, ודמיון, ורצון. כל הדברים האלו זה כלי עבודה. שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא נתן לנו כלים. כן? זה שאנחנו יכולים לחשוב, זה כלי נפלא. יש יצורים שלא ממש יודעים לחשוב. אנחנו בני אדם, חושבים, רוצים. מדמיינים, יפה, זה כלים מדהימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בשביל מה? כדי לגלות בתוך זה את הנשמה. או במילים אחרות, בתוך זה מה מתגלה? רצון השם. מאיתן. זאת אומרת, נקודת החיים שלנו זה כשרצון השם מופיע. כל פעם שאנחנו צריכים לגלות קצת רצון השם ומה שאנחנו חושבים ורוצים ומרגישים, אז אנחנו חיים. אנחנו מאמינים. זאת אומרת, כשאני מצליח לגלות רצון השם, אני חווה נוכחות אלוקית בחיים שלי. נוכחות אלוקית ממשית. זאת אומרת, יש איזה מפגש עם ריבונו של עולם. יוחס ושלום מי שהוא לא עושה רצון השם בחיים שלו, אז קשה לו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא עושה את רצונו, אז הוא מנותק. אז הקדוש ברוך הוא בכל זאת מחיות. יש שתי דרגות של חיות. יש דרגה של חיות, נקרא לה בסיסית, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו כי אנחנו יצורים. כן, הוא מחיה זבובים, הוא מחיה קופים, הוא מחיה כל מיני יצורים. הוא מחיה אותנו, בסדר, טוב, מחיה אותנו. ויש דרגה שהוא מחיה אותנו, או מופיעים בנו החיים, כי אנחנו שותפים בזה שאנחנו מחליטים לחיות על פי רצון השם. לגלות טוב בעולם על פי רצון השם. זה חיים אמיתיים. אבל כשלמישהו אין חיים אמיתיים, אז נשארים לו רק החיים הבסיסיים. החיים הבסיסיים מכילים כל מיני צרכים, כמו לאכול ולשתות ולקבל כבוד, ושכולם יאהבו אותנו, ולהיות סקרניים ולדעת מה קורה בכל נקודה בעולם, כל רגע נתון, וכל זה בא, כי אני לא חי. אם מישהו באמת חי, אז כל הצרכים היסודיים הופכים להיות עוד כלי לגילוי רצון השם. הוא אוכל לא כי עכשיו הוא רוצה שיהיה לו טעם כזה בצד של הלשון, אלא הוא אוכל כי הוא רוצה שיהיה לו כוח לעשות רצון השם. והוא אוכל אוכל טעים כי הוא מבין שהטעם זה ניצוצות הקדושה שבאוכל, שחשוב לגלות אותם. יש חשיבות שאוכל יהיה טעים. הטעם זה משהו רוחני שיש באוכל וכולי. כל מה שהוא עושה, הוא עושה כדי לגלות רצון השם. והוא חי, פשוט חי. אומרת, האמונה היא ממש גילוי יסודי, עצמי, של מהות הנשמה. וצריך לראות איך הנשמה הזאת הולכת ומופיעה בחיינו. איך הרצון האלוקי יורד לתוך כלי המעשה שלה, לתוך המציאות שלה. איך הנשמה מופיעה בכל האיברים שלנו, הגשמיים והרוחניים. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, באופן טבעי, אדם מאמין, הוא חי. קשור לריבונו של עולם. איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה. פשוט חיים. אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. כמו שכבר אמרנו, באופן טבעי אנחנו חיים. אלא מה? כשאדם נולד, יש לו נפש בהמית. והנפש הבהמית קצת מפריעה לו. חשוב שיש לו נפש בהמית. זה כל מה שאמרנו, זה כל הצרכים הבסיסיים שלנו. אבל כשהם משתלטים לנו על החיים, אז אנחנו מרגישים פחות חיים. בתוך כך פחות קשורים להשם, פחות מאמינים. ואז האמונה מוסתרת על ידי קליפות. בעת החלה שורה, היא לא מהירה, יש קליפות. אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. אז צריך ללמוד כוזרי וללמוד מורה נבוכים וללמוד רבי נבוכים. ולהרגיש ולהתרגש וללכת לכותל וללכת לקבר רשב"י ואני יודע, להתרגש מ... זה הכל בסדר. ההתרגשות הזאת, כמו שאמרנו, היא לא אמונה, אלא היא חודרת את הקליפות שמכסים את האמונה, מכסות האמונה, ועל ידי זה האמונה מאירה שוב. לכן צריך לדעת, כן, את ערכה. האמונה יש לה ערך עצמי, לא משרתיה השכל והרגש אמינם עצמותה, אלא האמונה עצמה היא למעלה מהשכל והרגש, היא עצם החיים. וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המכשולים מעל דרכה. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, וזה בעצם סיכום של מה שלמדנו פה, אדם שהוא באמת מאמין הוא נביא. אדם שהוא באמת מאמין הוא בעל רוח הקודש. יש נוכחות אלוקית בחיים שלו ברמה כזו שהוא יודע רצון השם, הוא פוגש רצון השם בחיים שלו. זה נקרא נביא. זה רוח הקודש. וזה הרבה דרגות. עכשיו הדרגות האלה הן גם משתנות בהתאם למצב של האדם. למשל, אם אדם בעל רוח הקודש עושה משהו שהוא לא לגמרי מוסרי, תח, הוא בנה מיד קליפה, עכשיו האמונה לא מהירה, אין לו רוח הקודש. נניח שהוא עצוב פתאום. אם הוא עצוב, אין לו רוח הקודש. קחו לי מנגן. נביא. נכון, נביא, אבל אין ברירה, קחו לי מנגן, כדי לבקוע את הקליפה הזאת של העצבות. זאת אומרת, המציאות של האמונה היא פעילה, היא לא איזה... עכשיו מישהו מאמין, גמרנו. זה תלוי. אם מישהו עשה מעשה לא טוב, הוא פגע במישהו, פרח, בנה קליפה של מעשה לא טוב, האמונה פחות מהירה. למעשה, ככל שאדם משומר את האיכות הפנימית של חייו, ככה הוא יותר מאמין. האמונה מהירה בו יותר, היא מופיעה יותר. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהיא חלק השם בעצמה, איך אמרנו, מה זה נשמה? חלק אלוק ממעל, מה הכוונה? רצון השם שנהיה חיים. אז מה מחיה אותנו? רצון השם. זה הנשמה שלנו. הנשמה היא חלק אלוק ממעל. היא למעשה מה שהשם רוצה מאיתנו. עכשיו כשאני רוצה את זה, אני מגלה את הנשמה. אז כשאנחנו חווים את ההסתכלות הזו, הוא האור של הנבואה. וברדת המדרגה, שפעת רוח הקודש. זאת אומרת, באמת זה נבואה, זה רוח הקודש. ואם אנחנו רוצים לחזור לנבואה, מה צריך לעשות? צריך להאמין. אמונה אמיתית, לא התרגשויות. יש המון התרגשויות של אמונה. מה פירוש? למשל, אני יכול להפחיד אתכם נורא שכולכם חס ושלום תצלו בגיהנום אם לא תעשו 1, 2, 3, ויקרה לכם דברים נוראים ואיומים, אתם ממש תתרגשו מזה. ואז אתם ממש תאמינו. זה אמונה? לרגש הזה קוראים פחד. אז למה אומרים שזה להאמין? מישהו אומר, אני ממש מאמין. הוא ממש מפחד. בגלל שהוא מפחד, משהו מיסטי כזה, אז הוא אומר, יש אלוקים, אבל אין לו נוכחות אלוקית בחיים שלו. לעומת זאת, כשמישהו באמת מאמין, אלוקים נמצא איתו, ככל שהוא יותר מאמין, ברמה של תקשורת. הוא לא זקוק להוכחות שכליות, כאילו, שמע, בוא אני אתן לך הוכחה שיש אלוקים, אם העולם התחיל, אתה מאמין זה, ואם הוא התחיל, יש לו מתחיל, ואם יש לו מתחיל, חייב להיות שאין סופי. עכשיו אתה מאמין שיש אלוקים? ממש בדיחה מה שאמרתי, שאתה תספר לי סיפורים, אני מאמין, אני פוגש את אלוקים כל היום, אתה רוצה להוכיח לי שהוא נמצא? אבל מה אומר שזה כמו אדם שהולך עם שק ברחוב. הולך עם שק. שני אנשים הולכים לך, מעניין יש לו בשק. נראה לפי הצורה של השק שהוא סוחב בפנים, זה לא יכול להיות שהוא סוחב פחם, כי היה... כנראה שזה זה, זה, איזה דברים יקרים. רגע, אבל הוא לא הולך עם שומרים, אז זה לא נורא יקר. כן, הוא סוחב בפנים, אולי איזה, הוא מעביר שם, אולי רעיתים. לא, אבל זה לא נראה עם בליטו, אז זה לא רעיתים. אולי. הם יכולים לדון 10 שעות מה הוא סוחב בשק. יכול להיות שממש התקרבו מאוד, שרלוק הולמס כזה, מאוד קרוב. ואז הם יבואו לזה שסוחב בשק, ואומרים, אנחנו יודעים מה אתה סוחב בשק, לפי ההוכחות, 1, 2, 3, אתה סוחב... צחקתם אותי, אני הכנסתי לשק, אתם צריכים להגיד לי מה יש בשק. הוא יודע יפה מאוד שזה היומנים של סבתא שלו, הם לא ידעו. יפה הם יכולים לדעת שזה היומנים של סבתא שלו. הוא יודע, הוא לא צריך שיוכיחו לו מה יש בשר. הוא אומר, אדם מאמין לא צריך שיוכיחו לו שיש אלוקים. הוא פוגש אותו. הפגישה הזו היא עצם האמונה. כמו שאמרנו, השכל הוא חשוב. אם מישהו יש לו קליפות של אמונה, צריך לבגוע אותם עם שכל. אחרי שמאמינים, השכל והרגש והדמיון והרצון והגוף הם כלים לגילוי האמונה. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שדרך כל מה שאלוקים נתן לנו, כולל הכסף שלנו, אנחנו מגלים את רצונו. אנחנו חיים את רצונו. אז חשוב מאוד שיש לנו שכל ורגש והם נותנים ביטוי לאמונה. ושגם אלה יורדים לפעמים ומתאחים עם השכל והרגש בדרכי גילוייהם. זאת אומרת, השכל והרגש מגלים נבואה, מגלים רוח הקודש, מגלים. נכון. אנחנו מגלים את הרצון האלוקי. אז איך אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא לפי מה שאמרנו עד עכשיו? נגיד מישהו עכשיו הולך להתפלל עוד מעט תפילת ערבית. עכשיו התפללתם מנחה. אז אם הוא מנסה עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא בהיגיון צרוף, חייב להיות שיש אלוקים, אז אם יש אלוקים, אז טוב, אז אני מבין שיש אלוקות, אז אני עכשיו מבין שלדבר עם אלוקים זה, כאילו אני מאוד מבין את זה. עכשיו אני מדבר עם אלוקים מתוך הבנה שכלית. זה לא מה שיגרום לאמונה. או אם אתה אומר, אני רוצה עכשיו להיפגש, אני מתרגש, אני לפני התפילה מתנדנד הרבה, וכולי, ואני, איך אמר לי פעם איזה בחור, לפני התפילה אני מדמיין כדור אש ענק, עד שאני ממש ממש מתרגש מזה, כי מאחרי האש הזה אלוקים נמצא. כמעט עובד עבודה זרה כזה, הוא מתפלל לאלוקים שנמצא מאחרי הכדור אש, אז נורא קל לו להתפלל, למה? כי הוא מתפלל אל מול כדור אש שהוא מדמיין. זה כמעט הגשמה, אני צריך להיזהר. אז הוא נורא נרגש. מאחרי הכדור האש הזה אלוקים נמצא. זה דמיון עם רגש. זה לא עובד. אז זה דמיון, לא? זה התרגשויות. צריך לדעת שאי אפשר לפנות אל השם יתברך בשום שכל ובשום רגש. ובשום דמיון. ובשום חוש. כי אם באמונה לבד. זה עצם, אתה, כמו שאמרנו, אתה פוגש את אלוקים כי אתה מאמין. אתה מרגיש קצת חולשה באמונה, צריך לתקן את המידות, צריך לתקן את המעשים, צריך ללמוד תורה, להיפגש עם רצון השם בחיים. אפשר, כמו שאמרנו, לבכות פנימה, על ידי זה שתתרגש, או על ידי זה שתבין בשכל, שחייב להיות שיש אלוקים שהוא משגיח עלינו, אז הקליפה תתפרק והאמונה תופיע. האמונה זה עצם המופלא. זה מה שאנחנו, לשם אנחנו חותרים. למשל, אנחנו מתפללים, כמו שמובא במשנה ברורה, יש שתי אפשרות של תפילה. אחת זה מלא נוסחאות כאלה, לחשב חישובים. האות י' הכוונה שלה בחינה עליונה שמופיעה באות ה', שתיהן ביחד מתחברות, ייחוד קודש הבריך ושכן תיבב קי. עכשיו אני מדבר עם אלוקים, שימו לב, זה חשוב מאוד, אני מייחד ייחודים, סליחה, מה אתה עושה? מה אתה עושה בדיוק? אני מחשב את המפגש האלוקי עם האדם ועם העולם. אתה עכשיו צריך פשוט לעמוד מול ריבונו של עולם, לדבר, ולהרגיש את קיומו איתך, נוכחותו בחיים שלך. שאתה צריך להבין שאתה עומד מול אלוקים, להרגיש שיש אלוקים. וכל זה זה אמונה, זה עצם החיים. התפילה היא בעצם עצם העמידה מול ריבונו של עולם. זה הכל. עכשיו אתה אומר כל מיני דברים לריבונו של עולם. אתה אומר, מודה אני לפניך. טוב, אז לפי מה שאתה מבין, ככה אתה מדבר איתו. מודה, אם אתה מבין מה זה להגיד תודה. אז עכשיו אתה אומר תודה לריבונו של עולם. אם אתה לא יודע מה זה להגיד תודה, אז אתה לא יודע להגיד תודה. אתה סתם אומר, כמו שאומר הכוזרי, כצפצוף הזרזיר. אתה אומר דברים שאתה לא מבין מה אתה אומר. אתה מבין מה זה אני? אז אתה מבין מה אתה אומר. אתה אומר, מה טוב הוא עליך יעקב? מה אתה אומר? שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? מה זה לשמוע? מה זה ישראל? כמו שהרב אומר, תחילת מוסר אביך, ככל שאדם מבין יותר מה הוא אומר, כך הוא יותר מתפלל. יותר פוגש את ריבונו של עולם. אתה אומר, ולירושלים ערכה ורחמים תשוב. מה התכוונת? מה אתה מתכוון? לבנות עוד כמה בתי מלון בירושלים. מה זה ירושלים? מה זה ירושלים? אתה מבין מה זה ירושלים? אתה צריך ללמוד מה זה ירושלים. מה זה המהות הזאת של העיר הזאת? אם הבנת, כשאתה אומר, ולירושלים ערכה ורחמים תשוב, אתה מבין מה אתה אומר? מדבר עם הקדוש ברוך הוא דברים. אז יכול להיות שאם אתה גם מבין מה ההבדל בין לירושלים ערכה ורחמים תשוב לבין ולירושלים, מה זה וב? טוב, עכשיו אתה מבין גם מה זה וב, ומה זה ה' ומה זה למד, ומה זה אותו. אתה מתחיל להבין לעומק את התפילה. זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל זה לא, עצם הדבר זה המפגש עם ריבונו של עולם. עכשיו, אם אתה עומד מול ריבונו של עולם, מה אתה מרגיש? אהבת השם ויראת השם. מי שבאמת עומד מול ריבונו של עולם, הוא מרגיש סימאון ענק לדבקות בו. כי הוא מקור החיים שלנו. אנחנו פשוט מרגישים שכל רגע, כל מה שאנחנו רוצים זה רק להידבק בהשם. ומצד שני, בגלל שאנחנו כאלה סופיים, וריבונו של עולם הוא כזה אין סופי, אז אם רץ לבך שוב לאחור, אנחנו רוצים להכיר, מי, מה אני, מי אני. אז אנחנו קוראים באיזה קשר של אהבת השם ויראת השם. מה זה אהבת השם ויראת השם? זה הביטויים של האמונה שלנו. זה לא איזה משהו אינטלקטואלי, יראת השם, זה יש יראת העונש, יראת הרעה, יראת השרה, יראת הרוממות. עכשיו הבנתי מה זה יראת השם, אני עכשיו יראה השם. יראת השם זה, כשאתה עומד מול ריבונו של עולם, אתה מיד יודע מה זה יראת השם, מה זה אהבת השם.
מה
הסיפורים
שונים
היו
עושים לפני התפילה? יש אמונה, מה הם מתארגנים לפני התפילה?
ראינו שרב צדוק אומר, צדקת הצדיק, שאדם רגיל, למה נתנו לנו את כל הלילה להתפלל תפילת ערבית? זה רק 4 שעות לשחרית, לקריאת שמע. אפשר לתת לנו את כל היום לקריאת שמע של שחרית, ואת כל היום לתפילת שחרית, למה רק עד חצות? אז הוא אומר, זה פשוט, כי כשאדם בא להתפלל, יש לו הרבה קליפות. וכדי להתמודד עם הקליפות, הוא צריך מחדש לעשות תשובה, לזכך את המידות, ואז זה עלול לקחת לו לילה שלם. לקראת הבוקר הוא הצליח, עכשיו הוא מתפלל. והחסידים הראשונים היו בדרגה כזו שהספיקה להם רק שעה. תוך שעה הם הצליחו להתפלל. מבין מה הוא מתכוון להגיד לנו?
אני לא רוצה עם תשובה ואיזה
תשובה וזיכוך המידות ולחשוב על רצון השם מהם, כן. הם שוברים את הקליפות, למעשה מצטברות עלינו קצת קליפות במהלך היום. אתה בא לתפילה, אתה הולך לפה, אתה מתנקה, עכשיו אתה עומד מול השם. יש ניקוי מכונת כביסה פעם בשנה, ניקוי פעם ו, ניקוי קרבורטור פעם ו, ניקוי אישיות האדם פעם בכמה שעות. זה התפילה.
והתפילת מה היא גם...
התפילה היא בעצם איזה מבחן לך, אם ניקית או לא. אם ניקית, אז עכשיו אתה באמת מול השם. אם לא, אז התפללת עוד תפילה בלי לשים לב.
היא גם בעצמה מנקה.
היא לא יכולה לנקות אם אתה בא עם קליפות. אם אתה מצליח לנקות, אז אתה מסוגל לעמוד מול השם. לכן יש מצב שהאדם יכול להתפלל המון תפילות, אז זה לא עובד. ואז יום אחד מתפלל, הצליח להתנקות, מתפלל תפילה, כל התפילות האלה, כל מה שהוא כאילו סתם מתפלל עולה, לכן לא לוותר על תפילות סתם, זה גם יום אחד ישפיע. אז יראה ואהבה הינם גם כן גילויים של, האמונה. אז מה זה שאומרים חוש האמונה, רגש האמונה, מדע האמונה, שכל האמונה, ספרי, לא יודע, אמונה. לכאורה, יש ספרים, לומדים אמונה, לומדים פה בישיבה אמונה, מה זה הדברים? הם דברים של שמות מושאלים לבד. זה שם מושאל. כי עצמות האמונה היא לא שכל ולא ספר ולא רגש ולא... זה עצם, עצם החיים שלנו. עצם זה שאנחנו עומדים מול ריבונו של עולם. היא עליונה מכל אלה. שאין בה מחסור מכל, שכוללת באחדות ושלמות עליונה את התמצית היותר מובחר וחזק מכל הנאה. זאת אומרת, האמונה זה לא כל הדברים. אז למה אנחנו לומדים אמונה? בדיוק כי אנחנו רוצים לשבור את הקליפות שמופיעות לנו להיפגש עם ריבונו של עולם. עכשיו, אחרי ששברנו את הקליפות, אנחנו גם רוצים להבין איך האמונה תופיע בחיים שלי. איך לחשוב נכון על דברים. אם אתה לומד לחשוב נכון על דברים, אז אתה עכשיו לומד אמונה. נגיד, שואלים אותך, האם יש מכשפות בעולם? אתה לא יודע לענות, אז אתה לא יודע איך האמונה מופיעה בחיים שלך. אם אתה יודע לענות, כי למדת דרך השם, אז אתה עכשיו יודע איך רצון השם מופיע בתוך העולם. ועל דרך זו, בכל דבר, ככל שאתה חושב נכון יותר על המציאות, האמונה מופיעה יותר ויותר. אז כשאנחנו לומדים אמונה, מה אנחנו לומדים? איך החיים מופיעים בתוך המציאות. איך החיים האלוקיים האלה מופיעים בעם ישראל, בבני אדם, בהתנהגויות שונות, במעשים שונים, בהיסטוריה האנושית. זה הכל תכלית קיומה של הישיבה הזאת, לנסות ללמוד אמונה. איך זה מופיע בתוך המציאות, איך זה מופיע בסוגיה בגמרא. איך רצון השם מופיע בסוגיה בגמרא. יש פה דבר השם. רצון אלוקי, אלוקים חיים בתוך ה... לימוד אמונה, הכוונה ללמוד לחשוב נכון על הדברים. עכשיו, כמו שאמרנו, האמונה, עצם הרצון האלוקי מופיע דרך הכלים שהוא נתן לך. מה הכלים שיש לך? גוף, עם כוחות וכישרונות, אתה יודע לנגן ולקפוץ על חבל, והוא נתן לך עולם של רגשות שאתה צריך לעבוד איתם נכון. ועולם של מחשבות שאתה צריך לעבוד איתו נכון, ועולם של דמיונות שצריך לעבוד איתו נכון, ועולם של רצונות שצריך לעבוד איתו נכון. אם אתה עובד נכון עם כל זה, אז החיים האלוקיים מופיעים בך, צריך ללמוד את זה, לכן לומדים תורה. יש ים של אינסופי של דברים ללמוד כדי לגלות רצון השם, חיים אלוקיים, וכל חביתה שאתה אוכל, ועגבניה שאתה אוכל, בחיוך שאתה מחייך, בדיבור שאתה מדבר, צריך ללמוד את זה. אז לומדים אמונה. מה זה ללמוד אמונה? זה ללמוד איך הקשר הזה עם הבורא מופיע בחיינו.
בעצם אז אדם שמגיע עם איזה נקודת הסתכלות, אני לא מאמין, עכשיו תוכיח לי
איתם. אמרנו שיש כל מיני דרכים שאפשר לגרום לאמונה שיש בו להופיע. נכון? הוא בא ואומר תוכיח לי, יכול להיות שהדרך שלו לאמונה זה בכלל לא בשכל. יכול להיות ש... קשה להגיד את זה, אבל היה לי דיון פעם בצבא עם איזה אלוף משנה אחד. הוא, יש לו הרבה סלידה מהדת ומהדתיים ומהכל. ויום אחד נפטר איזה מישהו שלו. משום מה הוא חיפש אלוקים פתאום. למה אלוקים עשה את זה? רגע, לא שמעתי ממך לפני חודש שאין אלוקים? עכשיו אתה בא אליו בטענות, אין אלוקים, לא? בוא הסכמנו שאין, גמרנו, אז מה אחרי מאשים אותו? יש אלוקים רואים. מה קרה? נבקע משהו בקליפות האדם הזה, שפתאום האמונה התחילה להגיד, יש אלוקים. עכשיו יש אלוקים, מיד הוא התעורר להתחיל לשאול שאלות עליו. לא? הוא מפריע לו פתאום שיש אלוקים. אחרי זה הוא רצה, כשהבת שלו התחתנה, שרב יעשה את החופה. אבל בהתחלה הם רצו להתחתן בקפריסין. אחרי זה, מאחר שהוא גילה שיש אלוקים, הוא שכנע את הבת שלו שרב יעשה. מה קרה? סיפרתי לכם על הבחורה שפגשתי פעם שהייתה חולה סופני. עד כל זמן שהיא הייתה בריאה והכל היה בסדר, הייתה מלאה קליפות של טומאה ופריצות והכל. וכשהיא חלתה בסרטן, אז היא לא הפסיקה לדבר עם אלוקים 24 שעות ביממה, היא לא הייתה יכולה לישון, לא לאכול, לא כלום, היא הייתה נפטרה שבועיים אחרי זה. כל מה שעניין אותה כל הזמן זה אלוקים. היא רק דיברה איתו ושאלה אותו שאלות ורצתה אלוקים ורצתה שיקראו לתהילים. מה קרה? כל הקליפות שלה נבקעו בגלל איסורים. אז כשמישהו בא אומר, תוכיח לי שיש אלוקים. אולי מה שיבקע לו את הקליפות זה איסורים. אולי מה שיבקע לו את הקליפות זה מסירות נפש. שהוא יוצא למלחמה ופתאום הוא, אולי מה שיבקע לו את הקליפות זה התרגשות ענקית שהוא ישמע פתאום איזה סיפור מזעזע על הרב קרלי בחו, אני לא יודע על מי, ופתאום הוא תורם. יכול להיות שזה באמת בסך, אתה יכול לנסות. פעם הגיע אליי למכון בחור עם זקן גדול, הציג את עצמו, הוא גמר עכשיו סמיכה לרבנות, ואז אמר לי, שר כוח, אתה רוצה ללמד במכון? אמר לי, לא, אני לא מאמין שיש אלוקים. שר כוח, אז מה, תוכיח לי שיש אלוקים. לקח לי 3 שניות לראות שזה בן אדם שבשכל בחיים לא ייפגש עם אלוקים. באמת, אצלו השכל לא יחדור פנימה. למה? כי הוא בנה קליפה שכלית כל כך חזקה, שהוא פשוט לא נותן, הוא כאילו בנה מגננה שכלית, בריקדו, שם שם קו מג'ינו, לא יודע, הכל, ששום רסיס שכל לא ייכנס שם. נו, אתה לא יכול לדבר איתו בשכל, הוא בכלל לא עובד. אחד כזה, הוא לא יעזור לך להוכיח לו שום דבר. אבל אם מישהו בא בתמימות, הוא באמת, הוא שואל אותי, תגיד, זה יותר הגיוני או פחות הגיוני שיש אלוקים? ב3 דקות אתה מוכיח לו הרבה יותר הגיוני שיש אלוקים, ויכול שזה יפרק לו את כל הקליפות שלו, ומאותו רגע הוא יראה שמיים. יש לי הרבה אנשים כאלה שאני מכיר. מספיק שפעם אחת, לפעמים מגיעים לפה, אתה לא יודע. לפעמים יש ראשי ישיבות שיש להם תלמידים, שיעור א', ב', ג', לא יודע מה שה... החבר'ה באו לראש ישיבה או לזה, ואמרו אין אלוקים, וזה. הם שולחים אותם פה שאני אכריח להם שיש אלוקים. יש כאלה שנכנסים, אחרי 30 שנה יוצאים, משוכנעים שיש אלוקים, תודה רבה, הכל בסדר, פגשו את אלוקים. אבל זה בתנאי שהוא לא... שזה באמת מישהו שאין, אתה צריך לזהות. האמונה צריכה להופיע בתוך כל אלה, היא מופיעה בזה, היא מופיעה במי שאתה. אתה פוגש את ריבונו של עולם, מי זה אתה? זה הגוף שלך והרגל שלך, זה כל מי שאתה חי, נכון. עכשיו זה הולך ונבנה כמו שאמרנו, אתה כל הזמן הולך ומפתח את זה ומגלה את זה ומרחיב את זה, נכון.
מה זה שאנשים פתאום
אומרים
יש
אלוקים, פעם אחת? זה הערה אחת, כאילו היו קליפות, הם הרגישו אין, ואז נבקע, היה שם איזה סדק, אמרו, וואי, יש אלוקים, איזה התרגשות. טוב, עכשיו הסדק עלול להיסתם. עברו 2-3 שבועות, יחזרו לא יודע לשטויות שלהם, ועוד פעם אין אלוקים. הם זוכרים שפעם הם בתפילת נעילה ביום כיפור הרגישו שיש אלוקים, חוו אותו, דיברו איתו, טוב, זה לא יודע למה זה כבר לא קורה. צריך לתקן את המידות, צריך לעבוד על זה שהאישיות שלנו תהיה מזוכחת כל הזמן.
יש
לנו שבעצם
הדרך
שלנו
רוצה
לשאול
את התמונה זה הרצון, את הדמיון?
כן, תודה. יש אנשים שמה שיגרום להם להאמין, סליחה שאני אגיד את זה, הם יראו איזה סרט אידיוטי, בסרט הזה הם יראו דברים מפחידים, איך היה מתן תורה ואיך היה זה, והדמיון שלהם ירוץ שעות נוספות, והם יצאו מהסרט ויגידו יש אלוקים. הדמיון בקע את הקליפות. זה הדברים העיקריים שאנשים חושבים שדרכם מאמינים. יש עוד... זה לא לעורר לו את הרצון להאמין באלוקים, אלא זה שהוא מגלה שיש לו רצון, הוא רוצה, לא דווקא אלוקים. עוצמת הרצון, הוא פתאום שואל את עצמו, מאיפה זה בא הרצון? מה אני רוצה? כמו אחד שאתה שואל אותו, תגיד, בשמה אתה חי? תוך 3 דקות הוא מאמין באלוקים. למה אתה מאמין באלוקים פתאום? כי אני לא יודע למה אני חי. אני רוצה, מה אני רוצה מעצמי? מה אני רוצה באמת? מה, אני רוצה סתם לחיות? לא, אני רוצה... הרצון בוקע את הקליפות. לכן יש כל מיני דרכים שהקליפות נבקעות. אבל זה לא עצם האמונה. מה זה... אמן. מה זה אמן? מה? מה זה אמן? אז אמן זה אמת, ומה עוד? אם אתה רוצה להבין את המשמעות של מילה, מה אתה צריך לעשות? שורש. אז השורש מה הוא? מה? לא, השורש א' מ' נ' זה השורש של ההטיות, זה לא השורש של המשמעות. א' מ' זה השורש של המשמעות. אז מה השורש הזה אומר? מה? א' מ' א', תעשה, תבדוק, א' מ' א', ב' ג' ד', בסוף יהיה לך משפחת משמעות ותדע מה זה אמן, ואז תבין מה זה השורש של אמונה. אז תודיע לי, אם לא תמצא נעבוד על זה. יכול להיות, ולא רק שיכול להיות, יש מצבים שבהם דור מסוים נגיד מרגיש שהוא השיג את האמונה. מה הכוונה? זה דור שמרגיש שאנחנו קרובי השם. הסבירות שהם יהיו כופרים או בניהם גדולה מאוד, כי הם מרגישים שמחזיקים את אלוקים. ברגע שמישהו מחזיק את אלוקים, אז הוא נהיה כופר. מיד אלוקים נהיה קטן. אלוקים כזה אני לא רוצה. צריך להיזהר מאוד, כי כשאדם מתחיל להחזיק מעצמו כשהוא מאמין, אז הוא מיד נופל מכל המדרגות. זה יכול להיות דור שלם כזה. צריך, לכן מנהיגי הדור צריכים תמיד להיות מה שנקרא עם יד על הדופק, איך מנווטים את הדור נכון, שהוא ילך ויאמין 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 וימשיך וידע שהוא רק בהתחלת הדרך. זה המשימה של משה רבנו כזה.
מה התורה
והמצוות זה איך החיים האלוקיים מופיעים בעולם, מופיעים בנו. אמרנו, מה זה אמונה? זה לחיות את רצון השם. איך תדע לחיות רצון השם? איך תדבק בהשם? יש נוכחות אלוקית בחיים שלך בפינצטה. אתה רוצה את זה בחווית. לא בחווית, אתה רוצה את זה בים שלם של חיים אלוקיים. אז התורה מדריכה אותך, מלמדת אותך איך להיפגש עם רצון השם. לכן כשלומדים תורה, קודם כל התורה משמעותית לך. למעשים שלך, לרגשות שלך, לבניין המידות שלך, למחשבות שלך, לרצונות שלך. עכשיו התורה מתחילה להופיע בחיים שלך ואתה מתחיל לחיות נכון. זה גורם לזה שהתורה מתחילה להופיע. מה זה התורה מופיעה דרכך? זה רצון השם מופיע דרכך. מה הפירוש? אתה מתחיל להאמין עוד יותר ועוד יותר. ואז אתה דבק בהשם, רוח הקודש. ואז אתה ממשיך ומתוך רוח הקודש עולה עוד קומה. ורצון השם מופיע עוד יותר בחיים שלך, באישיות שלך. ואז אתה עוד יותר דבק בהשם. ואז אתה עוד יותר חי את זה בחיים שלך, ואתה עוד יותר דבק בשם.
אבל יכול להיות לאדם שהוא עושה
במצוות,
הוא לא מאמין.
אה, בדיוק.
זה בגלל
הוא עושה את זה מכל מיני סיבות לא נכונות. זאת אומרת, הוא לא רוצה להיות בגיהנום, או שהוא הגיע למסקנה שכלית שצריך להיות משועבד לאיזשהו כוח בעולם, אז הוא בחר באלוקים לעומת בודה, כי נראה לו שאלוקים יותר נחמד בבודה, אז הוא עושה מצוות של האלוקים הזה. יש, היה בדור הקודם איזה אחד כזה, שהוא הטיף לזה. אין פה כלום, אין רוחניות, אין קודש, אין כלום, אין שום דבר. הוא באופן אישי סבור שיש איזה כוח עליון שמשעבד לו, ולכן הוא עושה את ה... בא לו לעשות את הדברים האלה. יכול להיות, הוא לא מאמין. אין אמונה, גם מבחינתו אין אמונה. אין דבר כזה. מצוות אנשים מלומדה, מה שאתם עושים. יכול גם מישהו שילמד תורה. היה פרופסור באוניברסיטה לגמרא. כל היום הוא לומד גמרא, יודע את כל השס בעל פה, ראשונים ואחרונים, כופר גמור. גם. התורה נעשה פה סם המוות. נגיד שיש לך אנרגיה מאוד חזקה, קוראים לזה פצצת מימן. אתה יודע איזה נזק זה עושה? זה יכול להשמיד מדינה. אם תבנה פצצה מספיק טובה, יש כמה מדינות קטנות שיעלמו מהמפה מהר מאוד. ואם אתה לוקח את אותה אנרגיה ובונה קור מימן, אם תצליח, אתה יודע כמה אנרגיה נפלאה זה יכול לעשות? אנרגיה נקייה דרך אגב. לא מזהם את האוויר, לא כמו... אתה יכול להמציא המון דברים עם האנרגיה הזאת. זה נותן כוחות עצומים, זה מחיה מלא אנשים. תלוי מה עושים עם האנרגיה. תורה זה אנרגיה ענקית של רצון השם. בשם האנרגיה הזאת אנשים מוכנים להקריב את הילדים שלהם, לשחוט אותם, למות, להרוג, להיות רעים, אכזרים, להרביץ לנשים שלהם, לקשור את הילדים שלהם ולהרביץ להם עם שוטים חמים כדי לחנך אותם. כל זה כי הם למדו תורה לא לשמוע. והם עושים את זה במסירות נפש ענקית. אני לא מכיר אותו, אם הייתי מכיר אותו אישית הייתי אומר לך, אני לא מכיר אותו. לא יודע על מי אתה מדבר. אם מישהו לומד תורה לא לשמה, יכול להיות שתלוי בדרגה של הלא לשמה. יש לא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אני עושה את זה בתמימות, אני עושה את זה כדי לקבל כבוד, זה תלוי לפי רש"י, לפי רבן חננאל, לפי תוספות. אבל אם מישהו לומד תורה שלא לשמה כדי לקנטר, כדי להתחרות במישהו ולהראות לו שהוא יותר טוב ממנו, עכשיו התורה הזאת היא מתחילה להזיק לו. זו אנרגיה שהיא פוגעת בו, והיא פוגעת בסובבים אותו. זה כי זה אנרגיה מאוד חזקה. טוב, נעצור.